היי, ברוכים הבאים לרוטשו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', היום איתנו שלומי בן חיים, מייסד ומנכ"ל ג'יי פוג. בשיחה מקליפורניה הוא סיפר לנו איך גייס כסף ממשפחה וחברים באמצע משבר 2008, למה אמר למשקיע מהקרן הכי מפורסמת בוואלי שהוא לא מתאים לג'יי פוג, ומה גורם לו להתעורר באמצע הלילה.
רוטשו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב שלומי.
בוקר טוב עמרי.
האמת שערב טוב אצלך, אתה בקליפורניה, נכון?
כן, אני בעמק הסיליקון בקליפורניה. עכשיו ערב מאוחר של מוצאי שבת.
אנחנו שמחים שאתה פה, ואתה המנכ״ל של חברת ג'יי פוג. אשמח לספר לנו בשורה 2, ממש בתמציתיות, מה החברה עושה, מתי היא הוקמה, כמה עובדים, ומתי אתה עברת לקליפורניה למשל?
אז תראה עמרי, קודם כל תודה, אני נורא שמח לעלות לשידור הזה, זה תקופה מאוד מעניינת בכלל בעולם, ובפרט לתחום ההייטק, אני חושב שבמקום הזה לג'יי פוג אולי יש איזשהו מידה מסוימת של תרומה וחדשנות שתעזור, זה שיחה מעניינת. ג'יי פוג הוקמה בשנת 2008, האמת שהוקמנו לתוך משבר, אם אתה זוכר את הסאב פריים קרייסס 2008, שלושה חודשים אחרי שהקמנו את החברה, התחיל המשבר. זה מצחיק, פרד סימון, יואב לנדמן ואני מקימים בפעם השנייה חברה, והחברה הראשונה בשנת 2001, חברת Alpha CSP, הוקמה גם שלושה חודשים לפני ה-dot-com crisis. חברים ביקשו מאיתנו להפסיק להקים חברות, אנחנו מביאים קרמה לא טובה, אבל במידה מסוימת אני חושב שגם ה-DNA של החברה נוצר בזכות האירועים האלה. ג'יי פוג היא חברה של 600 עובדים, אנחנו ב10 משרדים בעולם, יש לנו 6 מוצרים, בעולם שנקרא DevOps, בתחום של Enterprise Software, ואנחנו משרתים היום 5,500 לקוחות בכל העולם, בין היתר לקוחות כמו Bank of America, Cisco, Netflix, Apple, Twitter, LinkedIn, באמת הטופ 10 בכל ורטיקל בשוק, מאוד גאים בתשתיות שהצלחנו להביא לחברות האלה.
בגלל שהפתרון של החברה הוא לא הדבר הכי 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 פשוט, אולי תקח לקוח ותספר לנו דרכו מה אתם עוזרים לו לעשות.
ג'יי פוג החליטה, כבר 10 שנים אחורה, ג'יי פוג החליטה שאנחנו משנים את הדרך שעדכוני תוכנה מתקיימים בעולם, מבחינת מהירות, מבחינת הבטחה, מבחינת אמינות ומבחינת שרידות. אז אני אתן לך דוגמה, ביקשת לקוח, בוא נדבר על לקוח, אם אתה משתמש בלינקדאין, אני בטוח שיש לך חשבון לינקדאין, אם אני אשאל אותך, עמרי, איזה גרסה של לינקדאין אתה משתמש, כנראה אתה לא תדע לענות לי. לינקדאין הם לקוחות שלנו, הם דוחפים 7 פעמים ביום עדכוני גרסה, והם רצים משלב הפיתוח שניתן מייצר את התוכנה, ועד שזה מוטמע בסביבת הייצור, הם רוצים על מוצרים של ג'יי פוג, גם ברמה של הבנייה, גם ברמה של ההפצה, גם ברמה של ההבטחה, וכל מה שאנחנו עושים, זה נקרא תחום הדב-אופס, כל מה שאנחנו עושים זה בשביל לאפשר מהירות, בשביל לאפשר יעילות, אפקטיביות של תוכניתנים, והטמעה מהירה בסביבת הייצור. לוויז'ן הזה של לקחת תוכנה מנקודה א' לנקודה ב', אנחנו קוראים ליקוויד סופטוור, או בעברית תוכנה נוזלית, אנחנו מאוד מאמינים שאתה ואני, והחברים שלנו וההורים שלנו לא צריכים להתעסק באיזה גרסה אנחנו משתמשים, צריכים ליהנות ממוצר, בדיוק כמו שאתה נהנה היום מלינקדאין, מפייסבוק, ואפילו בשיחת הזום הזאת עכשיו אתה לא יודע באיזה גרסה אתה משתמש. לעומת זאת, ספקים שעדיין מתעקשים להגיד לך, תתקין תוכנה, גרסה אחד או משהו כזה, תשאל את הילדים שלך, הם כנראה כבר את העולם הזה של הספקים יאמצו פחות. זה התחום שלנו, תחום שנקרא DevOps, תחום שמאוד התפתח בעולם, במיוחד בחמש שנים האחרונות. אנחנו הקמנו את ג'יי פוג לפני שבכלל קראו לזה DevOps, עם חזון מאוד 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 עיקש לשנות את איך שתוכנה נבנית ומפותחת ומדולברת בעולם.
כמעט ואין היום באמת בחברות הגדולות חברות שיש להתכונן תוכנה, אז או שאתם הספקים של כולם או שיש לכם מתחרים, איך זה עובד?
יש לנו מתחרים, תראה, זה שוק שמאוד התפתח, במיוחד ב-6-7 שנים האחרונות, שוק שמאוד מאוד התפתח, זה שוק שגדל מ-addressable market, מסך הכל שוק של 6 מיליארד דולר, ל-25 מיליארד דולר ב-3 שנים. זה שוק משוגע. עכשיו, למה הוא כל כך מבעבע? למה הוא, איך שקוראים לו, ה-red hot של ה-enterprise software? מכיוון שכל תחום התשתיות בעולם התוכנה שהיה רלוונטי לפני 10 שנים, לא רלוונטי יותר לכמות התוכנה שמועברת בעולם. כמות התוכנה שמיוצרת ומועברת בעולם היא מתנחת על התשתיות הקודמות, הארגונים האלה לא יצליחו לספק את הצרכים של הלקוחות שלהם. ובגלל זה שוק הדבופס מתפתח מאוד, ולשאלתך, היום מייקרוסופט הם סוג של מתחרה שלנו, VMware הם סוג של מתחרה שלנו, Red Hat הם סוג של מתחרה שלנו, לאמזון ולגוגל בקלאוד יש תחרות איתנו, ויש חברות אחרות שהן קצת יותר קטנות, כמו GitLab וכמו Docker, וחברות שהן קצת יותר נישתיות, שגם הן מתחרות בנו. אז יש את העולם היותר רחב, ויש את העולם היותר מצומצם. אבל השוק הזה עכשיו מעניין את כולם.
בעצם אמזון, גוגל, מייקרוסופט, הן כולן מתחרות, הן גם, גם לקוחות, אמרת לינקדין עם מייקרוסופט, ובעצם זה גם מדגים את כל ה... אני אקרא לזה תמנון של הענקיות, שהן גם מספקות תוכנה בענן, הן גם מרזיקות בתשתית הענן, הן גם וכו 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 וכו. מאוד קשה לשרוד בעולם של ענקיות שמסוגלות גם להיות לקוחות וגם מתחרות. זאת אומרת, אולי הסכנה הכי גדולה של חברה היום.
תראה, אני חושב שמה שמאוד יפה ואותנטי ב-JFrog, זה שהקמנו את החברה, קודם כל עוד לא היה ענן למייקרוסופט, ועוד לא היה ענן לגוגל, היה סוג של ענן לאמזון, תחילת הדרך של מייקרוסופט, קראו לזה אז EC2, כל מיני שמות, שהקמנו את החברה, הקמנו אותה בצורה מאוד נאיבית, כתוכניתנים, לתוכניתנים, ראינו שיש שם כאב אמיתי, ראינו שיש שם צורך אמיתי, והחלטנו בקוד פתוח, יואב לנדמן בזמנו פיתח את המוצר הראשון שלנו, פרד סימון ויואב לקחו את זה שלב אחד קדימה ביחד, ובאופן מאוד נאיבי באנו לפתור לתוכניתנים את הכאב שלהם, שהכל מתחיל להיות להם ספגטי, והכל מתחיל להם להיות מורכב, בזמן שהם צריכים רק לעשות יותר מהר, ויותר ויותר. תחום הענן מסתגפג היום, ואתה יודע, במיוחד בימים של קורונה, של COVID-19, תחום הענן מסתגפג היום, מכיוון שהוא מאפשר עבודה מרחוק, התרחבות אלסטית, בטוחה, והוא זמין בכל מקום. עכשיו, לגבי התחרות, הענן היום נותן הכל. יש לך מוצרים כמו של JPOG בענן, אבל יש לך גם All Food ווידאו סטרימינג בענן. זה כמעט כל דבר. כמו שאמרת, אמזון, מייקרוסופט וגוגל הם גם לקוחות שלנו, הם גם שותפים שלנו והם גם מתחרים שלנו. אני חושב שהשוק גדול מספיק, וחברות שמכוונות עסקית ויודעות לכוון נכון את הפוקוס שלהם, ומה הדיפרנציאטורס שלהם, מה מבדיל אותם מענקי התוכנה, הם חברות שישרדו. לצורך העניין, תשאל את עצמך כמה בנקים גדולים בעולם אתה מכיר שיסכימו להיות רק במייקרוסופט, או רק באמזון, או רק בגוגל, שהם מקבלים שירות מ-JFrog, הם מקבלים את זה על שלושת העננים, וגם self-hosted, מה שנקרא אצלהם בבית. אז כן, לא פשוט, כן, אני כל בוקר קם ואני מסתכל על הפרוטפוליו של המתחרים שלי ואני שואל האם אנחנו טובים מספיק בשביל להתחרות בגורילות. ואני חושב שחברות בסדר גודל של JFrog מנצחות עם חדשנות ועם מהירות.
יש צעדים אבל שהם יכולים לעשות שהם ממש הגיעו בחברה, ישנו את הארכיטקטורה שבה תוכנות מפותחות, או אני לא יודע, או יעשו את העדכונים כבר אתלן, משהו שאתם יודעים שהוא סכנה?
אתה יודע, אמר את זה מנכ"ל של אינטל האגדי, שרק הפרנואידים שורדים, אני פרנואיד מושבע, ואני חושב שמה שסאטיה עושה עם מייקרוסופט, זה פשוט אגדה. מייקרוסופט, שאנחנו הקמנו את JFrog, הייתה חברה סנועה על כל הקומיוניטי של האופן סורס, והפכה להיות הדארלינג, אחרי שהם קנו את גיטאב, עכשיו קנו את NPM, פתאום מוציאים גרסת פרימיום. ברור שצריך להסתכל על זה בעיניים פקוחות, צריך להבין טוב איפה אתה בולט ויכול לפתוח פער, ואיפה אתה מפגר מאחור. אם אתה רוצה ללכת ראש בראש עם ענקית תוכנה, בדיוק על מה שהם עושים, כנראה שאין לך סיכוי, אלא אם כן המטרה שלך זה שהם ירכשו אותך, זו לא המטרה של ג'ייקוב. דברים שהם יכולים לעשות בשביל, מה שנקרא, לערבב לנו את השוק, הם בעיקר בתחומים עסקיים, כי תחשוב, ג'ייקוב היום מספקת שירותי תשתיות מאוד מאוד משמעותיים לארגונים הכי גדולים בעולם. כשדיברתי עם ה-CIO של Bank of America, המשפט שלו נחקק לי בראש, הוא אומר לי, תדאג שג'ייפוג אף פעם לא למטה, כי יש לי 30,000 תוכניתנים שילכו הביתה. ו-HBO, לפני ששידרו את העונה האחרונה של Game of Thrones, שלחו צוות אלינו למשרד, בסני, ולא ברמה של חבר'ה תדאגו לזה, אלא ממש צוות אצלנו בסיליקון ואלי, בשביל לוודא שג'ייפוג לא תהיה למטה. אז אני חושב שענקיות התוכנה ברמה של תחרות עם ג'ייפוג, כנראה שיכולות לעשות כל מיני קניבליזציה עסקית של הורדת מחירים, של כל מיני מבצעים, מה שנקרא בשפה פשוטה, וגם עם זה אנחנו יודעים להתמודד, ג'ייפוג היא חברה חזקה.
תגיד, איך זה נהל חברה כשאתה פרנואיד?
אתה מתעורר בלילה 3-4 פעמים וכותב על פתק ליד המיטה דברים שאתה חושב עליהם, אתה אפילו לא חולם, אתה לא ישן בהם, אתה חושב עליהם. אתה קם בבוקר והטלפון הראשון שלך הוא לאנשים שאתה סומך עליהם הכי הרבה בעולם ומנהלים איתך את החברה, ואתה יכול להיפתח ולהגיד להם שאתה מפחד. אתה צריך להוביל את העובדים שלך עם הרבה מאוד ביטחון, בימים מאוד קשים וגם בימים טובים דרך אגב, ומצד שני לאזן את האגו שלך ואת הצפיחות על השכם שאתה מקבל עם המציאות שתופחת לך על העיניים, ובעיקר אתה צריך להאמין בדרך ובמה שאתה פותר, והדרך היחידה שלי להאמין בזה זה להסתכל לעובדים בעיניים ולמחויבות שיש לי כלפיהם, וללקוחות בעיניים ולמחויבות שיש לי כלפיהם, ולהגיד אם אני לא אהיה פרנואיד אני לוקח את כולם למטה.
יש פעמים שבא לך להגיד אוקיי, כבר 12 שנה ובא לי קצת...
כן, תשמע, יש אירועים אישיים ויש אירועים מקצועיים. אירוע אישי שקרה לי בקיץ האחרון זה שהבת שלי הגדולה החליטה להתנדב לצהל וחזרה מקליפורניה לישראל כחיילת בודדה, ואני שאלתי את עצמי מה לעזאזל אני נשאר פה. היא מדהימה והיא גאווה גדולה עבורי, היא משרתת ביחידה מובחרת עכשיו בצבא, ואבא שלה רחוק 20,000 מיילים ו-10 שעות של טיימזון. וזה אירוע ששואל, אתה שואל, עשיתי מספיק, החברה יכולה גם בלעדיי או בידיים של מישהו אחר. ויש אירועים אחרים, במהלך ה-10 שנים האחרונות קיבלנו 4 הצעות רציניות לרכוש את החברה ולא מחר. וגם אז אתה שואל את עצמך, למה אני צריך את זה? כי מבחינה כספית אתה יודע כמה אתה כבר יכול לבקש. אבל אני חושב שיש פה שליחות אמיתית, ואני לא אומר את זה כמניירה, אני אומר את זה מכל הלב, יש פה שליחות אמיתית של חברה שעלתה על משהו מאוד גדול ואותנטי, ואתה רואה את זה בגודל הלקוחות שלנו ובהטמעה של המוצרים שלנו, בקרביים שלהם. אתה יודע, בשנות ה-80, אפל ומייקרוסופט הבינו שצריך סביבת תוכנה אחרת, מה שנקרא אופריישן אחר. בשנות ה-90 הבינו גוגל ויאו שצריך אינטרנט אחר, ובשנות ה-2000 הבינו פייסבוק ולינקדאין שצריך סושיאל אחר. הדור שלנו, שהוא דור דיגיטלי, מבין שצריך תשתיות אחרות, וג'ייפוג היא אחת החלוציות שם, ואני חושב שזה יהיה עוול שאנחנו, מה שנקרא, נעצור בדרך.
ההצעות רכישה הגיעו למסעים ומתנים מתקדמים?
לא. הם היו מכניעות מאוד, אבל יכול להיות שנתחרט על זה יום אחד, אבל בינתיים המציאות מוכיחה שעשינו נכון, אף אחד מהם לא התקרב למה שחשבנו שהשוק יהיה, ומה שחשבנו שג'ייפוק יהיה בתוך השוק הזה, ולשמחתי, רוב החברות שבזמנו הציעו לנו להתמזג, הן חברות שהיום כבר לא יכולות לקנות אותן.
אז אתה בקליפורניה, מתי עברת?
עברנו אשתי ושלושת הבנות לפה ב-2013, גייסנו את ה-Series A שלנו מג'ימיני ב-2012, רק 4 שנים אחרי שהקמנו את החברה, כמו שאמרתי לך, יזמים סיבוב שני, אנשים שמביאים הרבה ניסיון, גם בעולם של גיוס הון, גייסנו רק 3.5 מיליון דולר, כי זה מה שהיינו צריכים, ועברתי לפה ביחד עם פרד, יואב נשאר להחזיק מה שנקרא את הממלכה בארץ, והקמנו את ג'ייפוג בארצות הברית. ב-2013 נחתנו פה רק לשנתיים-שלוש, ועברו כבר 7 שנים.
היה קשה לגייס בתחילת הדרך?
כן, משתי סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו הקמנו בתקופה של משבר. ואז אמרנו, הדבר הנכון מבחינתנו זה לקחת כסף שלנו, כל מה שהיה לנו בעצם, לקחת כסף מאנשים מאוד קרובים אלינו, אבל זה חברים ומשפחה, מה שבזמנו קראנו Frogs and Family, אנשים שבעיקר האמינו בנו, לא במוצר, כי גם אפילו לא היה לנו מוצר רציני, ושנה אחרי שהקמנו את החברה גם המדען הראשי, שמאוד עזר לנו בתחילת הדרך, אתה יודע, היום שמדברים על זה, בעידן הקורונה והעזרה של הממשלה והרתמות של הממשלה, ואני מסתכל על מה שהמדען הראשי, קוראים לזה לדעתי עכשיו רשות החדשנות, זה עבורנו היה כסף הנכון ביותר, בתקופה הנכונה ביותר, בזמן שהעולם גוסף כלכלית. סאב פריים, שבנקים נסגרו, מרי לינץ' נסגרה. ואנחנו הקמנו חברה בתקופה הזאת. וב-2012, שהתחיל המשבר השני, הלכנו לגייס כסף, אז ברור שהיה קשה. והיה קשה לא רק בגלל המצב בשוק, היה קשה גם בגלל להסביר מה אנחנו עושים. זה לא מגניב, זה לא קול. אני לא פייסבוק, ואני לא סנאפ, ואני לא אינסטגרם, ואני לא וואטסאפ. וחלק מהחברים הכי טובים שלי, ואפילו אשתי, טוענים עד היום שהם לא מבינים מה אנחנו עושים. שאתה מה שנקרא הצינורות שבקיר שמובילים את המים, קשה מאוד לראות ולהבין מה אתה עושה, עד שאין מים, ואז אתה שובר את הקיר. וזה מה שג'ייפוג עושה. ולאט לאט, שהעולם התחיל להבין שצריך להחליף את תשתיות התוכנה, גם המשקיעים התחילו להבין את זה, כי גם גודל השוק גדל. הסיבוב הראשון היה לנו מאוד קשה. הסיבוב השני, היחסית, היה קל, והופתעתי מאוד לראות כמה זה משנה שאתה פשוט בארצות הברית, זה פשוט משנה את הכל. 4 חודשים אחרי שנחתנו פה, קיבלנו טרם שיט של 25 מיליון דולר.
רגע, אני עוד אגיע לארצות הברית, אני מעניין אותי דווקא, אבל בזמן משבר איך מגייסים ממשפחה וחברים? כאילו, אני אנסה לחשוב עכשיו. זה לא בדיוק הדבר שהכי היה לי נעים, אתה יודע, אולי הייתי חושש בזמן משבר לגייס ממשפחה וחברים.
אתה יודע, תשאל כל צפרדי היום בג'ייפול, אם הוא מכיר את האנג'לים שהשקיעו בתחילת הדרך בחברה, 500,000 דולר, 11 אנשים מופלאים. זה אנשים שהמושג שהשוק טבע זה אנג'לים, אבל עבורנו הם באמת היו מלאכים. זה אנשים שבאו, ובסוף המצגת שלנו אמרו כולם את אותו משפט, אין לנו מושג מה אתם עושים, אנחנו סומכים עליכם, מבחינתנו נפרדנו מהכסף, אנחנו מבינים את הסטטיסטיקה של סטארט-אפים בעולם, אבל אתם נראים לנו שלישייה מנצחת, ונתנו לנו כל אחד, המינימום היה זה נדמה לי 25,000 דולר, זה הכסף שהם נתנו, ביחד גייסנו, חלק נתנו יותר, חלק נתנו רק 25, גייסנו 500,000 דולר, זה אנשים שמה שהוביל אותם זה האמונה בנו, לא במצב של השוק, לא במצב של המוצר, לא בסיפורי הייטק וסטארט-אפ, זה אנשים כמוני, כמוך, שמאמינים באנשים, והחליטו ללכת עם זה. ולשמחתי וגאוותי הגדולה, כולם יצאו נזכרים מזה, מאוד.
יש יתרון בהקמת סטארט-אפ בשלב משבר שכולם, אולי זה נותן לך איזה זמן לפתח בשקט עד שכל העולם מתארגן מחדש?
השאלה מה המטרה שלך, כשאנחנו הקמנו את JFrog ואתה מבין שיזמים בגיל 39 הם לא חבר'ה שיצאו מ-8200 ויש להם איזה רעיון והם הולכים ומקימים סטארט-אפ ורוצים למכור אחרי שנתיים. זה מפעל חיים שלנו. התייחסנו ככה לחברה, והתייחסנו ככה למוצר, והתייחסנו ככה לעובדים, והתייחסנו ככה ללקוחות. ושאתה מקים חברה בתקופה של משבר, אתה לא מקים אותה בשביל למכור אותו ב-2010. אתה מקים אותה בשביל לבנות משהו שתוכל לספר לילדים, אולי אפילו לנכדים ככה. האמת שלא חשבנו בזמנו שזה יהיה מה שנקרא 10, 15, 20, 30 שנה, אבל כל שלב הביא עוד ועוד אמונה ועוד ועוד הצלחות, אבל יש משמעות עצומה בלהקים חברה לתוך משבר. הדבר הראשון שאתה לומד זה שאתה צריך להקים עסק כמו שמקימים עסק, ולא ללכת אחרי כל הסיפורי בובי מייסס של הקרנות הון סיכון, שאומרים לך קח כסף ותשרוף אותו, אני בכלל... האוזניים תמיד צורמות לי שאני שומע את המושג burn rate, כי אני לא יודע, אני חונכתי שלא שורפים כסף. אתה רוצה להשתמש בכסף בשביל לעודד צמיחה, תעשה את זה חכם, אתה לא שורף. JFrog תמיד הייתה שונה בשוק, תמיד. כל מי שמכיר את JFrog יגיד לך את זה, אנחנו חברה שצומחת מאוד מאוד מהר, חברה שהיא מאוד יעילה, ומהסיבוב הראשון, מאז שיוסי סלע מג'ימיני השקיע בנו, החברה הפכה להיות יעילה, ועד היום, כל הכסף שהגיע מאז 2012 במונחים דולרים, הכל נמצא זמין בבנק. אני חושב שיש לזה משמעות, אתה א', מפתח חסינות מול הבורד שלך, שנותן לך הרבה מאוד, מה שנקרא, תקירות קטנות של איך תשרוף יותר כסף, כי אתה יכול לצמוח יותר, ואתה בונה חברה למרתון, לא לספרינט. והדבר השני, זה שאתה מייסד את החברה עם רשת ביטחון מאוד חזקה, ועברנו כבר שלושה, לא עברנו את השלישי, אבל אנחנו בעיצומו של המשבר השלישי, ואני מרגיש מאוד בטוח לעלות איתך לשיחה, ולהגיד לך, אנחנו נפרק את זה.
מה אתה אומר לחברי בורד שהם... יש איזו גישה שאומרת, תשים כסף, תצמח, תגיע לכמה שיותר לקוחות, תהיה אתה יודע, גם מול המתחרים שלך, תשתלט על השוק.
אתה יודע, אם היה לי $10 על כל פעם שאמרו לי שאני יכול לשרוף יותר, יכול להיות
שלא... מה היית עושה אותם? שם אותם בקופה ולא נוגע בהם?
אז נכון. אז אני אגיד לך את זה בשני סיפורים. הסיפור הראשון, התשובה הראשונה היא, אני אומר להם שקצב הצמיחה של החברה, הוא גבוה בהשוואה למתחרים שלנו. הדבר השני שאני אומר להם, קצב הצמיחה של החברה, הוא הקצב שהחברה יכולה להקל. להביא 300 עובדים חדשים זה לא חוכמה אם אתה לא יודע להשתמש בהם נכון. לפתוח עוד משרדים בחול זה לא חוכמה אם אתה לא יודע לתת שם נוכחות. לקנות עוד חברות זה לא חוכמה אם אתה לא יודע להטמיע אותם. JFrog צמחה, יותר ממה שאין לנו היום אף מתחרה בשוק שהוא בסדר גודל שלנו, סימן שצמחנו כנראה יותר ויותר מהר. קנינו 5 חברות במהלך השנים האלה, פתחנו משרדים, גייסנו עוד עובדים, נפגשתי עם חבר לפני 3 חודשים שעובד בגוגל, חי פה בסיליקון ואלי, שואל אותי שלומי כמה עובדים גייסת ב-2019 ואני אומר לו 270. ואומר לי, איזה קטע, גייסנו 12,000. ואמרתי לו, תקשיב, אתה מדהים, אני לא יודע אפילו לחשוב במונחים של לנהל 12,000 עובדים חדשים, אבל בוא אני אגיד לך משהו, JFrog הכפילה את עצמה, וגוגל הוסיפה 10%, וזה ההבדל. ובורד שלא מבין את קצב הבליעה, וחושב שלדחוף יותר ויותר, ואני לא אומר שאין, יכול להיות שיש מנכלים מוכשרים שיודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, וזה בסדר. אני מאמין שאם אתה בונה חברה לאורך זמן, אתה שם שם את היסודות, ואתה שם שם את מה שהחברה צריכה בכל גיל. כשהילד שלך בכיתה א', אתה לא מלמד אותו אלגברה. משוואה ריבועית לא מעניינת אותו. וכשהילד שלך בכיתה ד', אתה לא מנסה להגיש אותו לבגרויות. ושילד שלך נכנס לתיכון, אתה לא אומר לו, בוא אני אספר לך איך זה להיות בסיירת מטכ"ל. אתה עובר איתו את השלבים, שלב שלב, כי אתה יודע שאתה נשאר איתו לכל החיים. זה ג'ייקוב מבחינתי. כל חבר בורד שלא מאמין בזה, אין לו מקום אצלי בבורד. ואני אומר את זה ואני גם אומר להם את זה. עכשיו בוא אני אתן לך את הסיפור שהבטחתי לך. נפגשנו ב-2016 עם ה-VC הכי הכי מפורסם בוואלי. אני לא אשתמש בשמות כמובן, אבל כל סטארט-אפיסט רוצה שה-VC הזה ייגע בו עם אצבע אלוהים שלו. זה VC האולטימטיבי. וגם הוא אמר לי את מה שאתה אמרת. הוא אומר לי, תקשיב, בזמנו היה לנו רק 15 מיליון דולר בקופה, והוא אומר לי, שלומי, אם אני רוצה להשקיע בבנק, אני אשקיע בבנק, את הסטארט-אפ. ואמרתי לו, תקשיב, אני מאוד מכבד אותך ותודה על ההזדמנות להיפגש איתך. אתה יודע, באמת, אני אומר לך, זה VC כזה שיש שם סטודנטים מסטנפורד על הדשא של ה-VC בחצר, עושים האקינג. ואמרתי לו, אני לא חושב שאתה תתאים לנו. ועד היום אני מחזיק את המייל ששלחתי לו באותו לילה, שאני אומר, הבטן כואבת לי שאני כותב ל-VC כזה, כזה מייל, אבל הוא לא מתאים ל-J4. וזה בסדר, כי הוא עשה הרבה יותר ממני.
הוא ענה למייל?
הוא ענה למייל שהוא מקווה שאנחנו נשתף פעולה בעתיד. בעתיד שהם יצרו קשר כבר, אנחנו אולי נשתים כסף, ואתה יודע, זה יכול גם להיגמר אחרת, אני מקווה שלא הייתי פזיז מדי, אבל זו הייתה התשובה. ואני אומר לך, עמרי, היום תסתכל על הקרנות שהן מושקעות ב-J4. אחד, זה אנשים שלא באו לשם, אפילו המשקיעים של הסיריס A שלנו. יוסי סלע השקיע בנו ב-2012, כבר יכל 1,000 פעם לצאת מהחברה מאוד נזכר, והוא שם. הוא שם בגלל שאנחנו נמצאים, מה שנקרא, יחד עד הסוף.
האמת שהנקודה הזאת שאין לה פשוט תשובה, תמיד אני שואל גם מנכ"לים ששמים דגש על צמיחה, תמיד אני מנסה להבין איך אתה יודע מה שיווי המשקל בין הוצאות שיווק, נגיד, לצמיחה. והרי בסוף, זה לא אימור כזה, אבל אתה יודע, מה, אתה רואה שתי חברות ואחת דומות, ואחת עושה ככה ואחת עושה ככה, ואתה מבין שבסוף זה אופי.
תראה, א', אנחנו תמיד אומרים ב-J4, stay humble ו-stay good listener. להישאר צנוע, זה לא ברמה של, שאלת אותי כמה התראיינתי השנה, זה לא ברמה של צניעות, זה ברמה של תהיה מפוקס, תעשה את מה שאתה עושה, תעשה טוב, דבר פחות, תצליח יותר, והדבר השני, תקשיב טוב למה שקורה בשוק. עכשיו תראה, כל הייטק CEO יגיד לך שבכל גיוס שואלים אותו, כמו מי אתה רוצה להיות. ואני לא יודע להגיד, לדמיין שאני רוצה להיות כמו סטיב ג'ובס, ואני לא יודע לדמיין שאני רוצה להיות כמו סאטיה, ואני לא יודע לדמיין שאני רוצה להיות כמו תומס קוריון מגוגל. האמת, זה גדול מדי בשביל שאני מדמיין את זה. אז אני אסתכל על החברות שהן JFrog פלוס 3, JFrog פלוס 4 שנים, ואני מוצא שם חברות שאני מעריץ, אני מוצא שם חברות שאני מרגיש מאוד בנוח להגיד אני רוצה להיות כמוהן, ואני מסתכל על איך הן מתנהלות ומה הן עושות, כולל ה-Sales and Marketing מ-Total Revenues שלהם, כולל R&D מ-Total Revenues שלהם, כולל איך הן מנהלות את ערוצי המחירות שלהם ואת ההתייעלות שלהם, כולל איך הן מתנהלות בשוק תחרותי. אני מסתכל, אני מקשיב לחברי הבורד שלי מאוד, פרד יואב ואני, זה משולש בלתי אפשרי, אנחנו כל אחד מאיתנו שונה ב-180 מעלות, וביחד מאוד מאזנים. ואני חושב שאם אתה מביא את השותפות הזאת, ואם אתה מביא את התכונה הזאת של בוא תקשיב, אבל תיקח את מה שמתאים לך, אז אתה יכול למצוא את הדרך הנכונה, כולל כמה להשקיע בסלז מרקטינג, לעומת R&D, לעומת G&A, לעומת איפה קונים חברה ואיפה מפתחים טכנולוגיה.
מי החברות האלה שאתה מסתכל עליהן?
בעולם שלנו יש כמה חברות שאני חושב שהן חברות מצוינות, חברה כמו אטלנסיאן לדוגמה, היא חברה שצמחה bottom up, כמו JFrog, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ל-JFrog עד היום אין איש מחירות אחד אפילו בשוק, אין בשטח, כל אנשי מחירות שלנו בתוך הבית, היום מהללים אותנו, לפני חצי שנה שאלו אותנו למה אין עושים Enterprise Sales, יש לנו Enterprise Sales, הוא רק יושב בבית, הוא לא הולך ולא לוחץ ידיים ולא משחק גולף עם כל מיני מנכלים, אטלסיאן מאוד דומים, בנו את החברה בוטם אפ, מוכרים מדבלופרס למעלה, אף אחד באטלסיאן לא יסנבר מזה שהם פתחו גם בסיליקון ואלי, חברה אוסטרלית, גאה, כמו שג'ייפוג חברה ישראלית, גאה. אטלסיאן היא אחד הדוגמאות הטובות, יש חברות אחרות מצוינות כמו מונגו דיבי, יש חברות כמו אלסטיק, דרך אגב גם היזמים של אלסטיק ישראלים, יש חברות טובות, הן חברות שעוד נועדו לצמיחה, אבל תקשיב, אתה מסתכל על אטלסיאן, ואתה אומר, בוא נה, זה חברה של 40 מיליון, 40 ביליון דולר, 40 מיליארד דולר שווי, ועכשיו, בזמן הקורונה, הם בשיא של כל הזמנים במחיר שלהם למניה, אז מה זה אומר על החברה הזאת? זה אומר שהם כנראה עושים את הדברים נכון.
אז אתה עברת לקליפורניה ב-2013, ואתה אומר גם שאין לכם אנשי מחירות בשטח, אז גם למה עברת, וגם איך אתם מגיעים ללקוחות?
הסיבה שעברתי, ולא רק אני עברתי, עבר לשלוש שנים פרד, אחד היזמים שלנו, לימים עברה CRO שלנו, טלי נוטמן, עברו עוד מנהלים בחברה, את ה-CFO שלי גייסתי פה, ה-CMO שלנו מגויס פה, החלק העסקי של החברה נמצא בסיליקון ואלי, החלק של ה-R&D, הטקי של החברה נמצא בישראל, זה מתחיל מאוד להתאזן, גם רואים את זה. כשאתה מקים חברה, אתה צריך להיות קרוב לאיפה שהשוק שלך נמצא. 75% מהשוק שלנו נמצא בנורת אמריקה, וזה מבחינתי לא הייתה שאלה. אתה צריך להיות פתוח מספיק עם עצמך ועם הצוות שלך, להגיד, חבר'ה, פה קורה השוק, פה קורה הפיתוח, ולעשות סדר. ואם אתה לא ליד הלקוחות שלך, גם אם אתה חושב שאתה גלובלי ומדבר באנגלית ושולח מיילים באמצע הלילה, זה לא יעזור. במיוחד אמריקאים משתכלים עליך כחברה אמריקאית, שאתה יושב לידם ובצדק. אתה יודע, בסוף אנחנו צריכים גם לקבל בפרופורציה את מי שאנחנו ומאיפה שאנחנו עובדים. וחברה שרוצה לצמוח ולהיות גדולה מספיק, צריכה להיות גלובלית, בשטח, לא רק גלובלית, דיגיטלית.
ואיך אתם מגיעים ללקוחות?
המוצר שלנו הוא מוצר שהתחיל open source. המוצר הזה מוצר מדהים, שמתחיל מהתוכניתן למעלה, כמו שאמרתי, ממש נועד, מוצר שיוצר על ידי תוכניתנים, עבור תוכניתנים, התחיל מלמטה, מוטמע קודם כל כקוד פתוח, אחרי זה עם השכבות היותר אנטרפרייז שלנו, ומתפתח בארגון. יש לנו לקוחות שהתחילו ב-3,000 דולר לשנה, והם משלמים כמעט 2 מיליון דולר לשנה. וכל זה קרה מלמטה למעלה. אין לי אף לקוח שה-CIO שלו התחיל איתנו את הקשר. אין לי אף לקוח שה-CTO התחיל איתנו את הקשר. המקסימום שאנחנו מגיעים אליו זה CIO מינוס 2, CIO מינוס 3, והדבר היפה שבסוף אתה מגיע ללבן כזה, אז ה-CIO כבר מבקש לפגוש אותך.
זה בדיוק מה שגם אנדי אמרו לי, זה לא ממש לאותו מוצר, אבל הם גם הם עושים ניהול פרויקטים, אז הם נכנסים, הם בכלל מפרסמים באינסטגרם, ככה הם מגיעים לעובד, והם אמרו גם, פשוט את אותו משפט, כשזה מתחיל להיות גדול, אז ה-C-Level מגיעים אלינו.
תשמע, ה-CFO יחתום על PO, במיוחד היום, אנחנו ב-COVID-19 days, ה-CFO יחתום על PO'ים גדולים, אבל רוב הלקוחות שלנו, אמרתי לך שיש לנו 5,500 לקוחות, למעלה מ3 מיליון תוכניתנים בעולם משתמשים ב-JFrog. היום אם אתה לומד מדעי המחשב בסטנפורד, MIT, הרווארד, ייל, אוקספורד, בשנה השלישית שלך אתה תעשה פרקטיס בדב-אופס עם כלים של JFrog. הקהילה, שוק הקוד הפתוח, למה אנחנו שואפים להשאיר את הפיתוח בישראל? למה אנחנו שואפים להתרחב ולהיות מעסיק משמעותי בישראל? הקוד הפתוח הוא קהילתי. הוא קורה בכל מקום בעולם, הוא קורה באירופה, הוא קורה בארצות הברית, הוא קורה בישראל, ובישראל יש עריות של כוח אדם, של קוד פתוח. וזה מנוע צמיחה. דרך אגב, שאלת לגבי גיוס מקודם, ב-2012 שבאנו עם המודל הזה, רוב ה-VCs בארץ לא הבינו את זה. רוב ה-VCs בארץ אמרו לנו, תקשיבו, קוד פתוח זה לא משהו שמצליח. והיום 95% מהארגונים בעולם משתמשים בקוד פתוח. אין פשוט דרך אחרת. אז כן, שמעת את זה גם בחברות אחרות ובצדק. בוטם אפ, תזכור את מה שאני אומר לך, אנחנו נדבר בעוד 10 שנים. בוטם אפ זה המודל של Enterprise Software Sales היום, וזה מה שיהיה המודל האולטימטיבי 10 שנים מהר.
בעצם אז איך המודל העסקי עובד, אם זה קוד פתוח?
הקוד הפתוח, גרסאות הקוד הפתוח שלנו, הם גרסאות שהן עבור הקומיוניטי, שאתה צריך פיצ'רים של האנטרפרייז, אז אתה כבר לוקח את המוצרים שהם נבנו מעל הקוד הפתוח. מוצרים שמביאים לך שרידות מלאה, מוצרים שמביאים לך הבטחה מלאה, מוצרים שמביאים לך הפצה של תוכנה מלאה. קוד פתוח הוא נמצא היום בכל מקום, אבל בסוף מוצרים מסחריים שמגיעים עם הרבה מאוד פיצ'רים שהאנטרפרייז צריך, הם מוצרים שהם קומרשל. זה גם המודל של ג'ייקוב.
טוב, אנחנו באמצע משבר, ובעצם מצד אחד אנחנו גם מתחילים משבר כלכלי, מצד שני חברות הטכנולוגיה, אלה שלא נפגעו מהמשבר ישירות, או אלה שהן באמת חברות טכנולוגיה, אתה רואה שהן, בוא נגיד, אתה מסתכל על המדדים, אתה רואה שהמניות האלה או עולות או ירדו פחות משאר המניות. זאת אומרת, יש איזו ציפייה שעולם הטכנולוגיה ירוויח מהמשבר. איך אתה מסתכל על זה, ואיך אתה מסתכל על עצמכם בתוך הדבר הזה? כי לפעמים אתה שואל את עצמך, רגע, אוקיי, ירוויחו, אבל עדיין יש פה גם משבר כלכלי שיכול לפגוע בהרבה לקוחות.
תראה, כל מי שתראיין היום, ואני מדבר לפחות 3 פעמים בשבוע עם אנליסטים מהבנקים הכי גדולים בעולם בשביל ללמוד יותר, אמרתי לך שאנחנו good listeners, כל מי שתראיין היום ויגיד לך שהוא יודע כמה זמן זה ייקח ומה יהיה גודל האפקט על השוק, או שהוא שקרן או שיש לו איזה כדור גדול שאתה ואני לא מכירים, אז זה מוקדם מדי להגיד איך זה ייגמר ומי ירוויח ומי יפסיד, אבל מתוך מה שאני רואה, ואתה יודע, אני הבטחתי לעובדי החברה, לעובדי ג'ייפוג, לא לשרוד את המשבר הזה, אלא לנצח ולצאת מחוזקים. ואמרתי את זה כמובן בהתייחס לג'ייפוג, אבל כשאתה מסתכל על המשבר הזה, ואתה מסתכל רגע הצידה, ואתה שואל אותך את עצמך, מה זה הדור הזה שסביבנו, כולל אנחנו וההורים שלנו כבר אפילו, זה דור שדורש דיגיטליזציה, זה דור שדורש שהכל יהיה זמין, שהכל יהיה מרחוק, שהכל יהיה מעודכן, שהכל יהיה פתוח, זה דור שיתרגל לעבוד בענן, בעבודה מרחוק, בעבודה אלסטית, אתה יודע, אתה ואני נמצאים בבית עכשיו שאנחנו עובדים, בשבעת שבועות האחרונים חיינו במציאות הזויה ועשינו דברים שמעולם לא חלמנו להתנסות בהם, ומה שמאפשר את זה תוכנה, אז זה לא מפתיע אותי, שאם אתה היום מסתכל, ובמיוחד אחרי המספרים של הרבעון הראשון, אתה רואה חברות של Enterprise Software, שוברות שיאים, זה לא מפתיע אותי שיש איזושהי תגובה בשוק למי החברות שנותנות את הפתרון הזה, שמאפשר לנו להישאר בקשר אפילו. צ'רצ'יל, אני חושב, אמר, לעולם אל תבזבז משבר טוב, זו הזדמנות לעשות דברים.
אם הייתה לג'ייפרוג מניה היום, איפה היא הייתה?
קודם כל יש לנו מניות.
בסדר, אתה יודע, מניה שהשוק...
אם היא הייתה ציבורית, המניה שלנו הייתה עולה, מהסיבה הפשוטה. Developer efficiency, עבודה מרחוק, עבודה אלסטית, עבודה בענן, עבודה on-prem, יותר תוכנה, יותר תשתיות, זה מה שאנחנו אומרים 10 שנים. עכשיו כל החברות אומרות את זה, כל מנכ״ל שאתה תראיין יגיד לך, עכשיו שהמוצר שלו הוא mission critical, הוא הכרחי, הוא must have בארגונים, אני לא אומר את זה, אני רק אומר, תסתכל ימינה ושמאלה, ותראה שזה מה שצריך, ואתה גם רואה את זה בחברות כמו Datadog, בחברות כמו Elastic, בחברות כמו MongoDB, זה חברות שהמניה שלהם עלתה. בחברות דרך אגב, עוד משהו שמשבר מלמד אותנו, חברות שנמצאות בתחום הזה, אבל הן לא יעילות מספיק, שהן שורפות הרבה מאוד מזומנים, המניה שלהן ירדה, משמעותית. והן יקבלו עונש מאוד כבד מוול סטריט, שאומר להם, חבר'ה, נגמרה הבזבזנות, כי משקיעים רוצים להשקיע כסף בטוח. משקיעים הם לא מאמרים בקזינו, הם עושים את השיקול שלהם במה נכון ומה לא נכון. ואם אתה נמצא בשוק הנכון, ואתה גם חברה יעילה, המכפילים שלך יהיו מכפילים משמעותיים.
זה משהו שאתם כבר יכולים, זאת אומרת, לראות אותו שהפעילות שלכם מתחזקת, או שזה פשוט משהו ארוך טווח? זאת אומרת, בזמן המשבר זה כבר בא לידי ביטוי?
קודם כל, עולם ההנפקות נבלם כליל, וכל החברות בעולם, הפייפליין של ה-IPOs, מה שנקרא on hold, כל החברות בעולם מחכות לראות איך Q2 ייגמר, איך הרבעון השני ייגמר, גם אני רואה את JFrog צומחת אפילו בתקופה הזאת. אני גם יודע, וזה מדהים להבין את זה, כל תרופה שתפותח בעולם היום תדרוש ארגון תוכנה מתקדם מאחוריה. אז אני יודע שיש לנו מקום מאוד משמעותי, וזה לא, זה לא משהו שהוא, אני צריך לביים אותו. מבחינת revenues ומבחינת צמיחה ומבחינת, יש עוד משהו, מאז ש-WeWork ו-Uber וכל אלה, בסוף שנה שעברה לימדו אותנו מה חוסר יעילות מביא איתו, JFrog היא חברה מאוד יעילה, JFrog היא כבר 5 שנים cash flow positive. JFrog זה חברה שבתרבות שלה מדברת בשקיפות מלאה עם העובדים, כל העובדים שלי יודעים את זה, כולל על התוכניות של החברה, כמובן עד איפה שאפשר לשתף.
עד איפה אתה משתף אותם? נגיד, הם יודעים הכנסות ורווחים, הם יודעים...
אני חושב שאנחנו ההנהלה היחידה שפעם בשבוע עושה all hands עם כל הלקוחות, ומספרים להם כל חודש איך נגמר החודש.
לקוחות או עובדים?
עובדים. אמרתי לקוחות, סליחה, התכוונתי נפגשים עם עובדים. כל ה-600 עובדים, כולם מוזמנים, כל שבוע מספרים להם בשקיפות מלאה. כמובן שיש דברים, תראה, יש דברים שאתה לא יכול לספר, כי הם דברים שאתה גם מחויב בסודיות, והם גם דברים שלא אמורים לעניין עכשיו את הכלל. אבל את האלף בית של הצלחה של חברה, העובדים שלי הם השותפים שלי. אני אתן לך דוגמה, יומיים לפני שהכרזנו, לפני שחתמנו על הסיבוב הרביעי שלנו, שגייסנו 165 מיליון דולר, ההנהלה של JFrog החליטה שאנחנו משתפים את כל העובדים. ברור לך שאם זה היה יוצא באיזה פייסבוק או טוויטר או משהו כזה, אז היו אומרים, שלומי הוא מנכ״ל לא אחראי, ועובדה, זה לא יצא. יש זן מיוחד של עובדים ב-JFrog שאני מאוד גאה בהם, והשקיפות הזאת עד היום הוכיחה את עצמה, והחזירה לנו בדיוק כמו שנתנו לעובדים.
כשאתה עושה תחזית הכנסות ל-2020, היא הושפעה מהמשבר לשלילה, לחיוב?
תראה, נכנסנו למשבר, אתה יודע, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מיליטנטים, מאוד צבאים, אני גם הייתי 12 שנים בצבא, המוח שלי בנוי לחשוב ככה. נכנסנו למשבר שאנחנו מתאספים כל צוות ההנהלה, בונים 3 תרחישים, בונים תוכנית לכל תרחיש, תרחיש א', זה מה שיהיה, תרחיש ב', זה מה שיהיה, תרחיש ג', זה מה שיהיה, אם תרחיש א' קורה, ככה אנחנו פועלים, אם תרחיש ב' קורה, זה מה שקורה, זה ממש... כמו שבצבא אתה מאמן חיילים לא להתחיל להיות יצירתיים בשדה הקרב, אלא להתאמן בשביל שהם יעשו על יבש מה שמחר יצטרכו לעשות על רטוב, ככה גם ב-JFrog. אנחנו כבר 3 שבועות בתוך תרחיש א', בתוך תרחיש א' שבנינו על חברה, והתרחיש הזה כן, הוא מדבר על חברה שתצמח גם ב-2020 באופן משמעותי, אבל פחות ממה שתכננו. שאלת על IPO מקודם ועל הנפקה, אנחנו כבר נמצאים במקום שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לצאת. אני גם מכיר טוב מאוד את החלונות בוול סטריט, שביולי יהיה הגל הראשון, בספטמבר אחרי לייבור דיי יהיה הגל השני, בדצמבר לפני קריסמס אחרי תנקסגיבינג יהיה הגל השלישי, וג'ייפרוג נמצאת במקום שיכולה לבחור אם היא רוצה לצאת או לא. אנחנו נעשה מה שנכון לעסק, ולא מה שנכון לא לאגו ולא למה שנקרא... לעולם מסביב.
מה היתרונות בלצאת להנפקה? אתם רווחיים, אתם לא צריכים לגייס כסף, אז מה זה תדמיתית? זאת אומרת, אולי להראות ללקוחות חוסן, או מה היגיון, מה היתרון?
קודם כל, יש את היתרון הפנימי ויש את היתרון החיצוני. היתרון החיצוני, אני חושב שפוזיציה של חברה שאומרת, אנחנו פה לא הולכים אחר להיות חברה של X או חברה של Y, אנחנו מבינים שאנחנו מובילים משהו גדול ושינוי שאנחנו רוצים לקחת אותו, לא רק עד התשתיות, אלא רוצים לקחת אותו עד המוצרים, עד לטלפון שלך ועד למכונית שלך ועד למזגן שלך. עדכוני תוכנה בעולם יראו אחרת בזכות JFrog. אני חושב שזה מאוד גדול, וזה אמירה וזה סטייטמנט מאוד ברור שחברה אומרת, אני הולכת עם זה עד הסוף. הדבר השני, יש פה גם רווח עצום לעובדים. מניות מסחרות, זה מניות שעובדים נהנים מהפירות בכל יום. גם אקזיט זה משהו נפלא, רק שהוא חד פעמי, והוא לא, מה שנקרא, ממשיך וצומח. ועובדים בחברות ציבוריות, הם עובדים שהם הרבה יותר נזכרים. אני חושב שיש לי 600 אנשים שאני חייב להם את זה.
אז מתי אתה עושה זה?
וואי, אתם ממש מתאים לבורד שלי, כי הם גם שואלים את זה כל... אנחנו נעשה את זה שהשוק מתאים, שהשוק חוזר, דרך אגב. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהחוסר הוודאות בשוק הציבורי הוא מסוכן. לצאת ולאכול חוסר ודאות ברבעון הראשון שלך, זה לא נראה לי טעים ולא בליה. שחוסר היציבות יתבהר, שהחברה שלנו באמת תעשה את מה שאמרנו שנעשה גם ב-2020, ועוד חובת ההוכחה עלינו, שאנחנו נהיה בטוחים שזה מתאים ונכון לחברה, אז נעשה את זה. אני יכול להגיד לך שזה עניין של החלטה.
הגשתם כבר תשקיף?
גם אם כן, אני כנראה לא יכול לענות על השאלה הזאת.
מה רמת ההכנסות לכם?
למעלה מ-150 מיליון דולר.
וקצב צמיחה?
למעלה מ-50% בשנה.
150 מיליון דולר זה ARR או הכנסות?
למעלה, כן.
בעצם זאת לא החברה הראשונה שלך, זה לא החברה הראשונה של שלושתכם, גם על זה אפשר לעשות רק פרק כנראה לי על יחסי מייסדים, ובעצם מה למדתם מהחברה הראשונה, איך הסכמתם לעלות שוב על הרכבת הזאת?
החברה הראשונה הייתה חברה שפרד, אחד הקו-פאונדרים של JFrog הקים בצרפת ב-1998 כזה, ושכל סטארט-אפ היה מקבל גיוס. חברה שהתמחתה בתחום שנקרא ג'אבה, לחברה קראו Alpha CSP. אני הצטרפתי בכלל בתור מנהל משאבי אנוש. אחותי סימה שלימים גם הפכה להיות אשתו של פרד, ננקלה את החברה. אני באתי מחיל האוויר, לא היה לי בכלל מושג איך עושים קונטרול על דליט במחשב. ובנינו חברה בתוך משבר, ושאלת מה למדנו, אני אגיד לך מה למדתי ברמת החברה Alpha CSP, מה למדתי ברמת החברה הישראלית. למדתי ברמת החברה הישראלית שבמדינה שמונעת מחדשנות ותעוזה, הייטק הוא קור היתוך של החברה ממש כמו הצבא, וזה מתנהג אותו דבר. אתה רואה את העובדים של JFrog עם החולצות, אתה רואה את את הלויאליות, אתה רואה את רוח הלחימה, אתה רואה את לעבור, אומרי, 600 איש לעבור לעבוד מהבית, והחברה מתפקדת יותר, אפילו יותר טוב מאיך שתפקדנו לפני. זה אנשים מיוחדים, זה אנשים שלא, מה שהחזיק אותם זה האופציות והמניות והתנאים. זה ממש, ההייטק הישראלי הופך להיות קור ההיתוך של החברה הישראלית, בגלל שאנחנו חברה חדשנית.
יש בעיה אחת עם הקור היתוך הזה של החברה הישראלית.
מה הבעיה איתו?
מתיך, רק אנשים מאוד מאוד מסוימים. יש לך באזור, נגיד אני אהיה אופטימי, 5% מהחברה הערבית, יש לך מיעוט נשים, יש לך מיעוט חרדים, יש לך מיעוט פריפריה, בעצם נשארנו עם גברים מהמרכז.
תשמע, אתה צריך להבטיח לי שאנחנו נקבע עוד רעיון רק על הנושא הזה, כי אני יכול להתווכח איתך על זה יותר משעה, אבל בוא נדבר רגע.
למה להתווכח? לא רק, תן למאזינים את הספוילר, למה להתווכח?
אז בוא אני אגיד לך, יש לנו ב-JFrog למעלה מ-100 אימהות, יש לי בהנהלה רוב נשי, יש לי בבורד נשים. אני לא חווה את מה שאתה אומר. יש מדינות כמו קליפורניה, לפני שנה באו במה שנקרא קול תרועה, ואמרו, עכשיו כחוק חייבת להיות אישה בבורד של חברה ציבורית. ישראל עושה את זה כבר 30 שנה. כשאני אומר קור היתוך, אני לא מדבר על זה שכולם צריכים להיות בצבא, או כולם צריכים להיות בהייטק. אני מדבר על מה שהייטק נותן לשוק הישראלי. כמות העבודה שהייטק מייצר במעגל שני ובמעגל השלישי, שמגיע גם למגזרים אחרים, למגזרים שהם לא היוצאי 8200 או בוגרי מדעי המחשב, זה פשוט הופך להיות כוח צמיחה, מנוע צמיחה ישראלי, שאי אפשר להתעלם ממנו. היום JFrog נותנת תעסוקה, לאנשים שמייצרים חולצות, ולאנשים שמנקים את המשרדים, ולקבלנים, וליצרנים של רכב, ולאלף ואחת מגזרים אחרים, שאני חושב שחברה שמביאה כל כך הרבה מקומות עבודה, זה לא נגמר ב-600 עובדים שלה. ודבר נוסף, אני כבר שם בצד את העניין של המיסים שחברות כאלה משלמות על הרווחים שלהם, ואני שם בצד את מה שהחברה הזאת מחזירה. אנחנו יצאנו עכשיו עם מה שנקרא פרוקר, מערכת חינמית של ג'ייפרוג, שאני מממן, שלא אני שלומי, ג'ייפרוג מממן, מממנת בשביל שהעולם הרפואי ימצא תרופה מהירה יותר לקורונה. אני שמעתי על מנכ"לים אחרים שעשו מהלכים מדהימים ומרשימים, ואני אומר לך, היום אמא פולניה טובה, תשמח שהבן שלה יהיה תוכניתן, כמו שאני הייתי ילד שהיא שמחה שהוא היה רופא או טייס. וזה קורה, וזה גדל, וזה מתחיל להיות קור ההיתוך של החברה הישראלית. אולי אני טועה, אבל אתה יודע.
אני מסכים, אני קודם כל מה שאתה אומר הוא נכון, והתעשייה תופסת תפקיד מאוד משמעותי בכלכלה הישראלית. אם יורשה לי, אני חושב שהמונח של קור היתוך הוא לא המונח הנכון להשתמש בו, באופן שבו אנחנו מכירים את קור ההיתוך בצהל, שאמור למזג, כאילו להפוך את החברה הישראלית ולתת מקום לכולם. יכול להיות שבג'ייפרוג באמת יש, אני גם אגב שמתי לב איזה שיש בהנהלה לא מעט נשים, ואתה אומר רוב, לא ספרתי. אנחנו עשינו פרויקט, זאת אומרת, דיברת על החוק של קליפורניה, נהיה חייבים להזכיר למאזינים מה זה אומר. בישראל יש חוק כזה, ואנחנו בדקנו, עשינו פרויקט בגלובס, שהאמת שהוא התחיל מהיוניקורנס, שאחרי שנראה לי גולדמן זאקס, אמרו שהם יקחו להנפקה רק חברות עם נשים בדירקטוריון, אז אמרתי, בואו נבדוק את ה...
גולדמן זאקס יקחו להנפקה חברות שישלמו להם, זה שטויות.
בסדר, לא משנה, זה לא... יש את זה ויש את הדיון שהוא, בשביל לשנות, אחר מנהל את הדיון. ואז הלכתי ואמרתי, אוקיי, היוניקורן זה החברות שהולכות להנפקה, בואו נבדוק מה המצב. ומתוך 140 דירקטורים ביוניקורנס הישראלים, יש ממש מעט נשים, 3%. וכשהלכנו לחברות הציבוריות, שכבר כאילו כפופות לחוק, אז אתה מגלה שבעצם החוק אומר שהן חייבות אחת נראה לי, ואתה רואה שבכל החברות יש או אחת, אולי שתיים. אז החוק הוא כאילו מציב איזה מין מינימום כזה, אבל המצב לא, הוא לא שיבר את המצב. יש בעיה מאוד קשה, ועשינו אז פרויקט ביום האישה הבינלאומי, בגלל זה, שמיני במרץ, שלצערי נבלע בגלל הקורונה והוא לא קיבל את העד, אבל עשינו פרויקט שלם של למה אין נשים בהייטק. ואני שמח שאתם משנים בתוך החברה שלכם, אבל צריך לזכור שהבעיה עדיין קיימת.
אני, קודם כל אני מסכים איתך. דבר שני, אני חושב, מה שהתכוונתי, אתה יודע, מה זה קור היתוך? אפשר להתווכח על המושג, אבל מה שאני מתכוון זה שהחברות הייטק במדינה שאין לה משאבים פנימיים, היא מדינה שמונעת מחדשנות ותעוזה, וההייטק פורץ את זה, תראה כמה יוניקורן יש היום בישראל, לפני 5 שנים זה לא היה המצב. ההייטק פורץ את זה, פורץ את זה חזק מאוד, ואני יכול לומר לך משהו, זה לא שבישראל, אנחנו חונכנו על זה שהמוח הישראלי, המוח היהודי, זה בסדר. יש לי עובדי פיתוח מדהימים בהודו, יש לי עובדי פיתוח מדהימים בצרפת, יש לי עובדי פיתוח מדהימים בארצות הברית. הקור של ה-R&D שפותח הוא בישראל, נכון, אבל יש עובדים מדהימים גם בכל המדינות האחרות, ואני גם לא גייסתי את החברות בורד החדשות שלנו כנשים, בגלל רגולציה, גייסתי אותם בגלל שהן מתאימות ל-JFOG. אחת מהן היא ה-CHRO של נטפליקס, והשנייה מביאה את הרזומה שלא היה מבייש אף גבר. גייסתי אותם בגלל שהן מתאימות, אבל אני חושב שהפתיחות, מה שפעם היה אולי תקרת זכוכית לנשים, הפתיחות היא פתיחות אחרת, וחלק מזה גם קרה רגולטורית שחייבו אנשים כמונו לעשות את זה.
אתם בזמן המשבר קיצצתם שכר, עשיתם חל"ת, הוצאתם חל"ת, איזשהו צעד HR-י? אתה בתור מנהל משאבי אנוש לשעבר.
כן, כן. אתה יודע שהייתי מנהל משאבי אנוש של Alpha CSP ב-2001, שסיפורי הזוועה שמזמינים לימוזינות לקחת מפוטרים הביתה, עדיין חקוקות לי בראש, ונשבעתי שזה לא יקרה באף חברה שאני אנהל. גם אם נאלצים לפטר. אז התשובה היא לא. אנחנו לא רק שלא פיתרנו, אנחנו גייסנו עוד 45 אנשים באפריל, החברה ממשיכה לצמוח, אני דופק על העץ, כי כמו שאמרתי לך, מאוד מוקדם לדעת איך COVID-19 הסתיים, וכמה זמן זה יימשך, החברה ממשיכה לצמוח בכל העולם, לא רק בישראל, אנחנו גם לא הורדנו בשכר לאף אחד מהעובדים שלנו, וגם כמו שאמרתי לך, אני הבטחתי לעובדי החברה שאנחנו לא שורדים את המשבר, אנחנו מנצחים את המשבר ויוצאים ממנו מחוזקים. ולחברה גם יש מספיק משאבים, כי התנהלנו נכון לאורך זמן, לחברה יש מספיק משאבים בשביל גם ללכת אחרי הזדמנויות שהשוק יביא לנו, כי השוק גם מביא לנו כל מיני הזדמנויות שהמשבר הזה יזמן. אז לשאלתך, לא פיתרנו, להפך גייסנו, לא הורדנו מסקרות, להפך העלינו, לא ברמה של פיזור, אלא ברמה של צמיחה, כי יהיו גם את הימים שאחרי המשבר, ויש לי התחייבות מוקלטת לעובדים שלי.
דיברת על החשיבות של תעשיית הייטק לכלכלה הישראלית, ויש ויכוח שמתנהל בימים אלו, שהרבה משקיעי הון סיכון מעורבים בו, אבל לא רק, של האם מדינת ישראל צריכה לסייע לתעשיית הייטק, יש כמה משקיעים שממש פרסמו מאמר דעה שהמדינה לא צריכה לסייע לתעשיית הייטק, שהיא ממומנת היטב, שלא חסר כסף בשוק, ושבעצם קצת כמו קפיטליזם, מי שישרוד ישרוד ומי שלא ישרוד לא ישרוד. אתה בנית חברה שתיארת אותה, בנית אותה באופן מכוון כחברה מאוד מאוד יציבה, אבל כאמור יש חברות אחרות שלא, מהי עמדתך לגבי תוכנית סיוע כזאת?
תראה, קודם כל, יש גם מידה של חוסר אחריות באיך שעולם ההייטק התנהג. חברות שלא ראויות לקבל ולואציות גבוהות, קיבלו. היה הרבה, יש עדיין הרבה מאוד כסף בשוק, אבל הכסף הושקע בצורה לא מתוחכמת ולא מספיק חכמה ולא אחראית. ואני חושב שכמו כל משבר, אני עברתי רק שלושה בקריירה שלי ב-2008 ו-2012, כמו כל משבר, המשבר הזה גם ינקה מהעולם, כל מיני חברות שלא ראויות להיות, זה לא עסקים, זה חברות של אנשים שגייסו כסף באופן לא אחראי, בוולואציות גבוהות מדי. והחברות האלה לא ישרדו, וזה בסדר. והאנשים האלה ימצאו כנראה, זה אנשים מאוד מוכשרים, ימצאו עבודה במקום שייתן להם שכר יפה כסחירים. אני חושב גם שהעולם שלנו הוא עולם גלובלי, משתף ומתקשר, וזה לשאלתך לגבי המדינה. בעולם גלובלי שהוא משתף ומתקשר, מדינות שלא יפעלו כאחת, יישארו מאחור. לפני 15 שנים, מתי זה היה 2001? עוד מעט 20 שנה, נכון? משבר הדוט-קום? לא ישבו את ההתנהגות של הממשלה לאיך איטליה מתנהגת, ואיך ספרד מתנהגת, ואיך אנגליה מתנהגת, ואיך אוסטרליה מתנהגת, ואיך ניו זילנד. ניו זילנד, כאילו איזה אי שכל מה שאנחנו עושים זה לטוס אליו אחרי הצבא, פתאום ראש הממשלה שם הפכה להיות אפרופו דייברסיטי, ראש הממשלה הפכה להיות גיבורת העולים. מדינה שלא תבין את החיות הגלובלית שלה, כלפי האזרחים שלה, תישאר מאחורה, הממשלה תישאר מאחורה, כי היום אנחנו שופטים לפי מה שקורה בעולם, לא שופטים לפי מה שקורה בישראל. תסתכל על כל מה שאומרים, איך יכול להיות שבאנגליה כבר נתנו ככה, ואיך יכול להיות שבזה נתנו ככה, ובביטוח לאומי יש ככה וככה בירוקרטיה וככה וככה כסף. אז דעתי, קודם כל, קטונתי מלהיות מנהיג מדיני, אני חושב שמי שקיבל את אמון הציבור, צריך לעמוד באחריות. חברות קטנות או חברות גדולות שהתנהלו בחוסר אחריות צריכות להיעלם מהעולם. זה לא אחראי כלפי המשקיעים שלהם, וזה לא אחראי כלפי העובדים שלהם. וחברות יציבות כנראה ישרדו ויצאו מחוזקות.
יש שאלה, גם רוי סער, שהוא היה משקיע בוויקס ודירקטור בוויקס, עדיין לדעתי דירקטור, אז הוא כתב, כמעט איבדנו את וויקס ב-2008, ואם היינו מאבדים את וויקס, אז היום היו פחות עובדים, ויש חברות שיצאו מוויקס וכו. ואז אני שואל את השאלה, האם יש חברות כאלו, שאנחנו יכולים לאבד במשבר, למרות שהם לא התנהלו קשורה, או שאתה אומר, אתה יודע, מאמינים באיזה מין חזק שורד, ומה שאתה יודע, נותנים לשוק לעשות את שלו.
א', אני מאמין בזה, לא רק בימי משבר, אני מאמין בזה גם לפני וגם אחרי המשבר. אם אין לך זכות קיום, אם המוצר שלך הוא לא מוצר אותנטי שפותר משהו נכון, אם המחירים שלך או התמחור שלך או הוואליואציה שלך היא לא אחראית, אתה לא, אתה כנראה לא תשרוד כעסק, אבל עובדה שוויקס כן שרדה ב-2008, ויש גם הרבה חברות אחרות שהן טובות מספיק בשביל שיקנו אותן, והן לא יכולות להיות חברות עצמאיות. בשביל להקים חברה גדולה ועצמאית, אתה צריך להבין קצת יותר מאשר לגייס את ה-50 מיליון דולר הראשונים.
טוב, אז איפה נראה אתכם עוד שנה?
בעזרת השם בארץ, למרות שאני יודע שזה לא יקרה מבחינתי, לצערי אני, אתה יודע, רואה תמיד איך הלב שלי נקרא בין שתי מדינות, אבל את JFrog אתה תראה חברה גדולה יותר, חברה שמשרתת בעוד שנה יותר מ-10,000 לקוחות, זה היעד שלנו, חברה ש...
כמעט פי שניים.
כמעט פי שניים. חברה שמביאה מוצרים לעולם שמקלים עליך ועליי ולא רק על תוכניתנים. אמנם מאחורי הקלעים, אבל החיים שלך יהיו יותר טובים, החיים שלך כבר יותר טובים בזכות JFrog, אתה רק לא יודע את זה. אם אתה רואה נטפליקס זה אנחנו, ואם אתה רואה HBO זה אנחנו, ואם אתה משתמש באייפון זה אנחנו, ואם אתה נוסע בטסלה זה אנחנו. רק מאחורי הקלעים, וכל חברה היום מונעת מתוכנה, ואני מקווה שJFrog תישאר חזקה ויציבה, ושהמשבר הזה יעבור עם כמה שפחות קורבנות, וכמה שפחות חולים, ושנחזור לעבוד במשרדים, מתחבקים ומתנשקים ומתעצ'ים אחד על השני.
היא תהיה עצמאית, JFrog?
כן. תראה, גם פה, אתה יודע, יזמים שאומרים לך שאין מחיר שהם, הם בדרך כלל משקרים. יש מחיר לכל דבר. הצוות שלי מכיר את המחיר שבעבורו, אני אפילו לא אומר להם שלום, אני מתקשר מהוואי. אבל איך שאני רואה את זה ואיך שאני ממפה את השוק, אני חושב שJFrog תהיה עצמאית. וגם תהיה חברה שטובה לציבור, ובעיקר גאווה ישראלית.
שלום, היה מאוד מעניין, שמחנו.
היה לי כיף, עומרי.
עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עומרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.